רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית כשמספרים פוגשים אנשים, נומרולוגיה, העצמה וחשיבה חיובית, בהגשת נעמי חייקה.
אחר הצהריים טובים, מאזינות ומאזינים, אנחנו נבלה כאן היום שעה קלה. הסופה ברברה משתוללת לנו בחוץ, בנוסף, האדמה רעדה אצל השכנים שלנו, הטורקים והסורים, ולצערנו, לצערנו הרב, אלפי הרוגים ופצועים שם. אבל אנחנו כאן בישראל לא מחלקים סוכריות ועוגות נהפוכו. אנחנו שולחים להם עזרה וציוד ומנסים להציל חיי אדם. וכך בדיוק צריך להיות. נשלח גם מכאן, מרדיו סול, תנחומים להרוגים ואיחולי בריאות לפצועים, כי כך אנחנו, כך עם ישראל, אוהב לעזור, אוהב לסייע. ובמעבר אחד, באולפן שלנו כאן, חמים ונעים, אז תכינו לכם משהו חם לשתות ותצטרפו אלינו לשיחה מעניינת, כי היום יש לי אורח מעניין במיוחד. אני נעמי חייקה, נומרולוגית, מאמנת אישית, מומחית לגיל השלישי מטעם מכון אדלר. אתם מוזמנים לשלוח הודעות או לשלוח שאלות למספר הוואטסאפ של רדיו סול, 053-807-1213. שלום ואחר הצהריים טובים, ואפשר להגיד כבר ערב טוב, למר ישראל פרץ.
שלום רב. ממש כבוד להיות כאן ולשמוע גם את הפתיח שלך.
תודה רבה.
כל האירועים שקורים וצערנו כואבים.
החיבור לאירועים שקורים בחוץ.
אי אפשר להתנתק מזה, זה ברור.
אי אפשר להתעלם.
אי אפשר להתעלם.
אני מסכימה איתך, ואני רוצה, ישראל, ברשותך, להציג אותך למאזינים, שחלקם לא מכיר אותך. אז אתה ישראל, חבר מליאת המועצה האזורית גזר, עיתונאי, יש לומר זוכה פרס ספיר למחקר בתחום רשויות מקומיות, עורך המגזין הארגון, מגזין חברתי למען ציבור הנכים בישראל, ובנוסף אתה סופר ילדים וכתבת כמה ספרים?
ארבעה ספרים.
ארבעה ספרים. תשמע, שלל עיסוקים, מעניין, אני לא יודעת שעה אם תספקנה לנו, אבל אנחנו נשתדל לדבר על כל העיסוקים הבאמת באמת מעניינים שלך. ובוא נכיר אותך, ישראל. אז בוא תספר לי בבקשה קצת על עצמך, איכן נולדת, איכן גדלת, על הילדות שלך.
קודם כל,
מחמיא. רק תדבר על המיקרופון, כן.
כן, זה או. מחמיא כששומעים את הדברים, אבל בסך הכל, אני לפחות זורם עם החיים. אני בהחלט אחד שעוסק בהרבה תחומים, וזה תמיד היה ככה, ממש מילדותי. אז כך שאני לא ער לזה שזה כאילו הרבה תחומים. רק שפתאום
מציגים אותך.
מציבים, כן, מולי, ואז אני אומר, וואו, מה, זה אני עשיתי? אבל זה כנראה כך. אני על כל פנים נולדתי בתוניס, לא בארץ, ב-1955, דצמבר 1955.
לא מזמן היה לך יום הולדת.
כן, ולא מזמן היה לי יום הולדת.
חגגת.
וזה יום הולדת מאוד מיוחד, כי זה היום הולדת שהעביר אותי לסטטוס של אזרחים ותיקים. כן, אז כך שמבחינה הזאת, למרות שאני לא מרגיש מי יודע מה ותיק, אבל זה חלק מהעניין
מבחינת התהליך. זה אני חושבת גם זכייה להיות אזרח ותיק, צריך לקבל את זה ככה, נכון? בכבוד ובאהבה, מגיע.
באהבה. ובגיל 7 עלינו ארצה, כל המשפחה, דרך מה שאנחנו אומרים, מחנה העולים במרסיי, ואחר כך במטוס הישר לנמל התעופה לוד, שהיה אז לא בן גוריון.
לא בן גוריון.
עם המשפחה, המשפחה שלי רצתה, האמא, ההורים, זכרונם לברכה, רצו. שנגור בחיפה, כי הייתה משפחה שם, אבל בסוף שמו אותנו באמצע, ברמלה. את ילדותי...
צפון מרכז.
ממש ממש מרכז, כן. ילדותי עברתי שם, סיימנו תיכון ברמלה לוד, שנחשב אז, אנחנו מדברים על תחילת שנות
60. ה-70. 70 כבר.
כן, 69, אני סיימתי, 69 זה יצא רק רגע. לא, סליחה, 70, באמת 74. 74 סיימנו, 73, אני סיימתי. צבא התחלתי ב-74. על כל פעמים זה נחשב אחד הבתי הספר הטובים ביותר בארץ. היה לו אז שם גדול. ובצבא הייתי בשריון, מפקד טנק. אחרי שסיימתי, התחלתי בדרך העצמאית, מה שנקרא לחפש את עצמי. ידעתי כל הזמן שאני אלך לכיוון של כתיבה. אני אהבתי מאוד לכתוב. ואהבתי את העיתונות. Mm-hmm. אני זוכר מגיל 14, הייתי קונה את העיתון, במקום לקנות במזנון איזה סנדוויץ', הייתי קונה את העיתון. ומיד אחרי שסיימתי את הצבא, נכנסתי למעגל הזה של כתבים, בכל מקרה שאני רוצה להיות כתב, אז זה לא היה פשוט להיות עיתונאי. לא היו, היה מעריב וידיעות. והארץ, אוקיי? אז התחלתי בעיתונות במעריב. במעריב בעיתונות הספורט, ובמקביל הקמתי משרד פרסום שהוציא לאור מקומון באזור השפלה. זה היה אחד המקומונים הראשונים אז בתקופה ההיא, אני מדבר על סוף שנות ה-70 של המאה הקודמת.
כן.
ובהחלט היה מוצלח. ובהמשך, המשכתי בעיתונות, הייתי בין מקימי עיתון חדשות שהיה אז. היה עיתון כזה נשכני.
אז רגע, אתה כבר קפצת לעיתון חדשות,
כן.
נכון? לפני כן, אני רוצה לשאול אותך, נתנו לך את השם ישראל.
נכון.
זה בגלל שכשנולדת בתוניס, זו הייתה ציפייה מאוד גדולה לעלות לארץ ישראל?
כל הכבוד לך. באמת, את נגעת בנקודה מאוד חשובה, ואני מאוד גאה, וטוב שהזכרת את זה, כי אחד הדברים שאני מאוד גאה בהם, זה שהעובדה שאימא שלי עמדה על כך ששמי יהיה ישראל, למרות שלחצו עליה שלא כדאי, כי אני במדינה ערבית.
ערבית, נכון, בתוניס.
ב-1955, זה השנה שבורגיבה עלה לשלטון, והיה חשש כזה או אחר, והיא עמדה על כך שאני, בכל זאת השם שלי, יקרא ישראל, וכך כתוב תעודת הלידה. אמי מאוד רצתה שנעלה לישראל, למרות שאבי קצת התעכב, לא בגלל שהוא לא רצה, כי הוא היה איש תורה ובעל קורא רציני, ולא סתם אחד. הנושא של ארץ ישראל היה בהחלט טבוע בליבו, אבל העניין היה שהיו לו עסקים. הוא עסק בבדים, בטקסטיל, והייתה לו חנות מאוד משגשגת, והוא חשש כאילו להפסיד את כל את כל העיסוק הזה, ולכן...
כי הוא עסק עם בני המקום, הערבים.
לא רק בני המקום, היה לו גם גם עם צרפת וגם עם איטליה. היה לו עיסוקים די נכבדים בקטע הזה, הוא עשה חיל, היינו משפחה די עמידה בתוניס. ולכן הוא חשש מהמעברים האלה. אבל אמא שלי מאוד לחצה, והשם, חלק מזה היה כתוצאה מזה שהכמיהה באמת לישראל, וכשהגעתי ארצה, אז כמובן לא היה להם מה לעברת ולשנות. קיבלנו את השם, כמו שהוא, ישראל. כתוב ישראל.
אז תראה, בגלל שהתוכנית שלי היא עם נגיעות נומרולוגיה, אתה רוצה לשמוע מה רוח השם ישראל נותן לך?
נו, נשמע. אני שומע כל פעם מכל מיני כיוונים, אבל אני אשמח לשמוע
עוד. אז בוא תשמע עוד קצת.
בבקשה.
אז כאמור, באמת, ישראל, זה קיבלת על שם מדינת ישראל.
אני דרך אגב אומר שהמדינה נקראה על שמך.
נקראת על שמך, כן.
זה בשביל הבדיחה, כן.
אז כאמור, השם ישראל הוא מהתנך. יעקב, אבי האומה, נאבק בדמות פלילית ונקרא ישראל לאחר מכן, בגלל ומכיוון שניצח אותו. ומשמעות השם זה נאבק עם אל. משמעות נוספת זה שירו של האל, כן? ישראל שר עם אל. תכונות אופי, האנרגיה שנותנת השם, זה אנשים שיודעים לנהל. אנשים שיש להם חשיבה אנליטית, רציונליים, מיושבים בדעתם. האותיות י' ול' נותנים לך התחשבות בזולת, נדיבות, דייקנות, סדר וחריצות. שין ורש מסמלות יכולת תקשורת, רגישות, משפחתיות. אז ככה שיש לך אנליטיות, רציונליות, ארגון, חריצות. תראה כמה כוח וואו. יש רק בשם וואו. שלך. אבל יש עוד משהו שאני לא בטוחה שאתה יודע, ואני לא בטוחה שמאזינים יודעים. אבל האם ידעת, כי בשמך ישראל, או בכלל אתם צופים ומאזינים, שבשם מדינת ישראל נמצאים האבות והאימהות שלנו?
אני ידעתי, כן.
ידעת זאת. כן. אז אני רוצה לומר לכם שבכוח של מדינת ישראל יש את שמות האבות והאימהות שלנו. היוד נותן לנו את יצחק ויעקב, השין את שרה, הרש את רבקה ורחל, א' אברהם והלמד לאה. וכך בכוח של ישראל יש לנו את הכוח של האימהות והאבות.
אז אני לא ממש עוסק בנורמולוגיה, אבל כן. אני מאוד אוהב להציץ בזה, בוא נגיד ככה.
כן.
אז את הדברים האלה שאתה אמרת, בגדול, ידעתי אותם עוד קודם, מיצר הסקרנות.
הסקרנות.
זה חלק מהעניין.
אז הוסיף לך קצת.
אז הוספת לי, בהחלט הוספת לי. וגם כשאומרים את הכל ביחד, אז זה הרבה יותר נכון. משמעותי. ויותר,
ועוד כשאני אומרת, אז זה בכלל.
ובכלל, זה אין פה מה לדבר. אז אני מאוד מודה לך.
אז מה שנעשה, אנחנו נצא לשיר. Okay. ולאחר כך נחזור ונדבר על באמת כל כך הרבה עיסוקים מעניינים שלך.
בשמחה.
בבקשה.
או ימים טובים שהשמש בם זורחת והעיר כולה פורחת כמו השיר. ימים טובים, לא אכפת לך הפסולת והדיזל והסולר באוויר. ואז אתה קטן ופתאום עשיר כמו הבעל הבית של העיר. ואז אתה קטן ופתאום גדול מהכל. ואלה הם ימים טובים שהלבבות מתרחבים ובני אדם אז נפתחים כמו פרחים.
כמו בתחפושת ואתה מביא לבושם של פרחים או ימים טובים ואפשר אז באופנוע ברחובות ריקים לנסוע תותחים ואז אתה קטן ופתאום עשיר כמו בעל הבית של העיר ואז אתה קטן ופתאום גדול השמש במזורחת והעיר כולה פורחת כמו השיר
טוב, אנחנו חזרנו וישראל, אני רוצה לחזור איתך אתה התחלת וסיפרת שבחרת לכתוב עוד מגיל צעיר הרגשת ממש. שאתה הלב והנפש שלך נמשך לכיוון הזה.
ממש, כן.
והתחלת לספר שאתה היית עיתונאי, אז בוא נחזור ותספר באיזה עיתונים כתבת.
אז ככה, התחלתי במעריב. הדרך הייתה, כי גם אני אהבתי ספורט, אוהב ספורט עד היום, אז הדרך להיכנס בכלל לכתיבה היה באמצעות כתבי ספורט, כי היו צריכים הרבה כתבים.
כן.
אז הצעתי את עצמי, ואיכשהו נכנסתי להיות כתב ספורט באזור של השפלה, ומשם כבר נכנסתי לכל המערכת, ואז הייתי כתב השפלה של מעריב, אני מדבר על שנות ה-80 ממש התחלה, ואחרי זה עברתי לכתבות מגזין במוניטין ואנשים,
שזה
כתבתי,
היו...
כתבתי אז עם אדם ברוך, זכרונו לברכה, ורינו צרור, ייבדל לחיים ארוכים.
כן.
כן, אז אני זוכר את הכתבה המרכזית שעשיתי על המעברה של בר יעקב, מרבית, המעברה של... הייתה אז, איך מפנים אותה? זה היה סיפור גדול, אז אני מדבר על שנות, בשנת 82, 83 של המאה הקודמת, וזה היה סיפור מאוד מאוד גדול, בגלל שהיה מאבק מאוד איך להוציא את התושבים לפרויקט שמה שאנחנו היום מדברים על התחדשות עירונית. אז זה ממש על אותו עניין, והיום מי שרואה את בר יעקב, לאן הגיע, זה עולם אחר לגמרי. ואני זוכר את התמונות האלה, ואת אותם אנשים שלא רצו לעזוב, היו עם הסוסים, עם האורבות שלהם, בפתח הצריפים שלהם, ולא רצו לצאת משם. זה היה פרויקט מאוד
אז
מאוד.
אז אתה סיכרת את זה?
והבאתי את הסיפור שלהם, זה סיפור שלקח איזה 8 עמודים במוניטין, אני זוכר את זה היטב, וגם באנשים, שזה היה גם סוג של מגזין של סיפורים אנושיים. בהמשך נולד, מהכתבים האלה, נולד, העיתון חדשות, ואני הייתי בין המקימים בשנת 84, בין המקימים, רצנו על הג'בלאות, לא שאלנו לא כמה כסף ולא כלום, היה לנו סוג כזה של שליחות, לעשות עיתון אחר, ומתחרה בידיעות אחרונות. הבאנו לראשונה את הצבע בעמודים הראשונים, את הכותרות הגדולות, הבולטות, את הסיפורים האנושיים, בכותרת, ולאו דווקא את הפוליטיים. וזה הראה שזו עיתונות אחרת, אבל היא לא החזיקה כל כך הרבה מעמד, כי היה צריך הרבה כסף לדברים האלה. מי שלא יודע, עיתון חדשות נולד גם בהשראה של ובבוס של עיתון הארץ. אבל נתנו לנו חופש פעולה מבחינת כתיבה. אני הייתי הכתב האזורי של כל האזור, ותמיד תמיד הבאתי סיפורים מאוד מעניינים, אנושיים. מאוד השתדלתי גם במה שנעשה מאחרי בתי הכלא, בתוך הכלא. בזמנו...
כבר אז אתה, הנפש שלך רצתה את העניין החברתי ופחות הפוליטי.
אני ראיתי בזה שאני מביא סיפורים אנושיים מהשטח. גם סיפורים ממש מאחרי הסורגים בכלא.
כן.
אני נפגשתי עם אביטן, האסיר אביטן.
האסיר, כן.
וגומדי... כל
אז
האלה.
הם היו
החבר'ה
הטובים במרכאות. כן,
אז היה נציב שירות בתי הסוהר, רפי סוויסו. לא יודע אם את זוכרת את התקופה. ובזמנו הוא הזמין אותי פעם ראשונה לראות את תאי האסירים בכלא, שהם קראו להם את ההילטונים. כי זה היה תאים מאוד מיוחדים, גדולים, רחבים יותר, עם תנאי מחיה נוחים הרבה יותר.
הילטונים על שם מלון אילטון.
כן, בהחלט.
להבדיל, כן.
בהחלט, זה הרעיון, שזה היה באמת ההיי של התאים האלה, וכשביקרנו ושם, הוא אמר לי, אתה רוצה לעשות סוף שבוע פה בשבת? אז אמרתי, עד כאן, עד כאן. היה מעניין מאוד.
היום.
וסיכרתי עוד דבר אחד.
כן, בבקשה, בבקשה.
מעניינת, כי היא נוגעת לימים האלה גם, וכל פעם אנחנו נזכרים בזה, את המאבק של אנשי התעשייה האווירית נגד סגירת הלוי. המלחמה על העניין הזה בכבישים, וסגירת הכבישים, ושריפת הצמיגים. היה מאבק מאוד מאוד קשה.
הם הצליחו?
לא.
הם לא הצליחו.
בסוף לא הצליחו, אבל איכשהו הסדירו את העניינים שלא ייפגעו כל כך. כי אם אנחנו זוכרים את התקופה, הרי... הסגירת הלוי אימה על פיתורים של אלפי עובדים, כחלק מהעניין. אז את זה איכשהו סידרו את זה, שזה לא יהיה מכה כזו, ונתנו כל מיני פתרונות כאלה ואחרים,
כן,
על,
כן.
והצליחו איכשהו לאפשר את
ה... אז כשאתה סיכרת את ה... אתה חושב שהלב שלך יצא אליהם, הסיכור שלך היה לטובתם, או שהסתכלת על שני הצדדים?
השאלה יפה. תראה, כעיקרון, הסיקור היה יותר לטובתם, אין ספק, כי התחברתי לעניין, לעניין האנושי והחברתי שבתוכם. אני הבאתי את הסיפור הבלעדי של השתלת הלב הראשונה בישראל של יעקב גולפרב.
וואי, אתה זוכר את השם
כן,
אפילו.
כן, כי אני הייתי מקושר, כי זה היה רמלאי.
כן.
אני הייתי בקשר עם אנשים, עד היום, אנשים מכירים אותי ו... ומכירים אותי גם בשם, לפעמים זה מביך שאני לא זוכר בדיוק, ולא זה כי אנשים מכירים, וישראל מה שלומך וזה, ואפילו אם אני מכיר בפנים, אני לא זוכר את השם, אז זה קצת לא הכי נוח, אבל זה קורה, אין בעיה. אבל אז הדברים האלה, מהבחינה הזאת שאני ידעתי איך להגיע אליהם, אז זה עשה את זה הרבה יותר קרוב.
כן.
הרבה יותר קרוב.
כשעושים משהו מהלב ומהנשמה, אז בטוח מרגישים את זה, והאנשים הרגישו, ולכן זוכרים אותך לטובת תמיד.
אני מניח שזו הסיבה, כן.
היום אני שומעת, אתה יודע, אתה שומע היום את העיתונאים. ככה נדבר קצת על מה שקורה היום.
אין בעיה.
והם מביעים דעות פוליטיות, ויש כאן היום, אתה יודע, לכאן ולכאן, לא ניכנס לעניין הפוליטי, אבל כן נדבר על מה דעתך על כך שעיתונאי מביע דעה פוליטית.
אז אני אגיד לך, אני אחלק את זה לשתיים. קודם כל, אחד הסיבות שאני לא עיתונאי היום פעיל, אני עוסק בעיתונות,
כן.
אבל לא עיתונאי פעיל ככתב וכו'. בגלל זה אני עברתי לסוג של עריכה ולכתיבת מגזינים חברתיים. אבל אני לא פעיל כעיתונאי מן השורה שמשדרים ביום-יום, ניוז וכו'. כי אני הרגשתי שהעיתונות הלכה למקום אחר. אני לא אכלתי להיות בקטע הזה. זה עשה לי לא נוח. כי אני ראיתי בעיתונות באמת להביא את הסיפורים האמיתיים.
הניטרליים, כן.
ולהביא אותם מה שאנחנו קוראים רפורטר.
כן.
ולא מעבר לזה. היום כבר אתה לא יודע מי נגד מי, מה זה, העיתונות הפכה לסוג של אינטרסנטים. סוג של אינטרס, ברגע שהוא מדבר בצורה, וגם דרך אגב, גם הציבור היום רואה את זה ככה.
נכון.
מקטגים את האנשים, זה כזה וזה כזה וזה אחר. זה לא בדיוק עיתונות. אז זה שיח כזה. אם אנחנו... ננסה לדמיין את זה, אז זה כמו שיח בסלון שאנחנו מתווכחים בסלון, ולי יש את הדעה הזאת, אז זה שיח באולפן, זה לא עיתונות, זה שיח שהפך להיות שכל אחד יש לו איזה אג'נדה, יש לו איזה דעה, והוא מביע אותה. וזה העניין, איפה העיתונות פה? מתי אני יודע מה האמת ומה לא? העיתונות אמורה להביא את האמת, לפחות את האינפורמציה בצורה אמיתית של המציאות, לפחות בראי של המציאות, לא בערבוב, ואני צריך, יש את הסברה הזאת, ולא סברה, אומרים אותה, שכאילו ברגע שאתה מראש אומר מה, כאילו, במה אתה מצדד או מה האג'נדה שלך, אז מותר לך כאילו זה, להגיד את הכל, וזה בסדר, כי יודעים שאתה לא הסתתרת מאחרי זה. אבל זה לא אומר שזה העיתונות. זה אומר שאתה אדם, כמו כל אחד וזה, שמביע דעתך.
מביע דעתו. כן, הכל השתנה, זה לא מה שהיה פעם. בהחלט. אנחנו רואים את זה בתקשורת ואת ההתלהמות, וזה לא ש...
שיח נמוך.
כן. כן, נכון. אז אתה עזבת את העיתונות והפכת להיות עורך מגזין. כשאני נתקלתי במגזין, זה באמת מאוד הרגש אותי. אני אפילו, יש לי כאן עותק של המגזין, אז בוא תספר לנו על המגזין ואני אציג אותו גם למאזינים.
אז ככה, המגזין הזה הוא המגזין החברתי של ישראל, אנחנו קוראים לו.
כן.
והוא למעשה יוצא לאור מטעם ארגון נכי ישראל.
אוקיי.
זה ארגון שקיים למעלה מ-20 שנה, במאבקים של 1999 ו-2000, כאשר הנכים סגרו את כביש 1 לתל אביב, ועלו על משרדי הממשלה בירושלים, כדי לקבל את הזכויות שלהם, לקבל שוויון, והמאבק הזה היה מאוד חריף, היו תקופה מאוד קשה.
כן.
ובעקבות התקופה ההיא, ואחרי איכשהו שהגיעו לכל מיני הסכמים והסדרים, החליטו חלק מהמובילים של המאבק, בראשם משה בסט, שהיום הוא המנכ״ל של הארגון היום, מאז הוא המנכ״ל, והיושב ראש שלמה נקווה, מומו, אנחנו מכירים אותו, בשם מומו, אז השניים האלה החליטו למסד את ההתארגנות שהם התחילו בה, ולהקים את הארגון הזה כדי לעזור לאנשים עם מוגבלות.
איך זה ירחון?
זהו, אז בואו עכשיו נרבור.
כן, איך הוא יוצא, כן.
כן, זה לא ירחון, זה רבעון.
רבעון.
פעם בשלושה חודשים הוא יוצא לאור, והוא בעצם משמש כבמה לאנשים עם מוגבלות בכל התחומים. גם במתן אינפורמציה מה קורה מבחינת החוקים, מבחינת הזכויות של האנשים עם מוגבלות בתחומים שונים, גם מבחינת חידושים כאלה ואחרים שקיימים, סיפורים אנושיים מעוררי השראה, סיפורים אנושיים אישיים של אנשים שנכים, אנשים עם מוגבלות, איך הם מתמודדים עם החיים ואיך הם הצליחו, כאשר הדגש, וזה הדבר המאוד מרגש פה, הדגש הוא שהאנשים האלה לא נכנעו למוגבלותם, אלא להפך, הם התעלו מעל מוגבלותם, וחרף מוגבלותם הם הגיעו גם לעמדות, גם מעוסקים כמו שצריך, גם להישגים ספורטיביים יוצאי דופן. וזה בעצם, אנחנו במגזין מביאים את הסיפור שלהם כדי לעודד ולתת השראה לאחרים, כי אנחנו יודעים שלצערנו הרב, בן אדם שהוא נולד נכה, או עם הזמן נפגע באיזו תאונה או מלחמה, ואז הוא נכה, הוא כאילו מאבד את כל עולמו, והוא לא מתמודד, או לפחות יש חשש שהוא לא מצליח להתמודד עם החיים, אבל לא. המגזין בא להגיד בעצם שיש לכם פה בית מצד אחד, כדי אם יש לכם בקשות, ייעוץ וזה, ואנחנו נותנים את האפשרות הזה גם בארגון וגם כמובן באמצעות המגזים, כן. אבל בעיקר שאתם יכולים להמשיך את החיים. ואני שומע סיפורים שאני עצמי יוצא מהם, שכאילו מאיפה יש להם את הכוחות האלה?
זאת אומרת שהאדם לא לבד. כשהאדם יודע שיש לו מישהו שיכול לפנות אליו, יכול להתייעץ, יכול לשמוע, שיש עוד בעלי מוגבלות כמוהו.
ממש.
זאת אומרת, זה נותן כוח, בהחלט. זה נותן כוח לציבור שלם.
נכון, בהחלט. ואנחנו דרך אגב רואים את זה היום בחברה, שהם יוצאים יותר, שהם מגיעים למקומות, הם לא נכבאים בבית ומתביישים כאילו, או שחוששים לצאת ולהיות מעורים בתוך החברה. הם חלק מאיתנו. נכון. המוגבלות עצמה היא של כולנו, גם של אנשים בריאים.
נכון.
אנחנו, אם אתה מתבגר או שקורה לך איזה משהו, ובכל זאת יש מוגבלות כזו או אחרת. לפעמים היא נראית יותר, לפעמים פחות. אנחנו כולנו מוגבלים. צריך לדעת אבל להשתלב במוגבלות ולהכיר אחד בשני ולהכיל אותה בגדול. וזה העניין, במגזין הזה אנחנו מדגישים את הדברים האלה כדי להרגיש שכולנו נמצאים. אני כל פעם מביא גם נתונים שגם אם יש חוקים צריכים להיות מיושמים. יש את החוק הזה של שילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה.
נכון.
הוא לא מיושם כמו שצריך, אפילו לא במשרדי הממשלה.
יש
עד 5%.
עד 5% לשלב אנשים בעלי מוגבלות,
אנשים.
וזה צריך לצאת גם במכרזים שלהם.
וזה לא כל הזמן קורה. זה פחות. אז אומרים שכאילו לא ניגשים, כן ניגשים, כל מיני עניינים כאלה, ויש גם את הסיפור הזה, שאם אתה עובד, אז אתה נפגע בקצבה שלך. מכירה את הדבר
כן,
הזה?
כן, כן. שצריך נפגע... לעבוד עד לסך
לסיום.
של
אז,
סכום
אז,
מסוים.
אז זה מגביל אותם. לא צריך לעשות את זה. יש על זה מלחמה גדולה היום. יש מאבק גדול.
למרות שאלו את הרף, אני חושבת.
אלו, אבל עדיין הוא נמוך. כן. עדיין הוא בגובה כזה שהוא בעייתי. צריך לבטל אותו, בפירוש. צריך לבטל אותו כי זה לא קשור. תן לבן אדם לחיות. אז הוא יקבל קצת יותר. מה קרה?
נכון.
אבל הוא חי. תנו לו לחיות, להשתלב. חלק מזה. מה, אנחנו ביום-יום, באנשים בריאים, אנחנו נכנסים כל אחד לכיס של השני, כמה אתה מרוויח, לא מרוויח. מה זה עניינך? תן לבן אדם לחיות, ואם הוא מוגבל להפך, תן לו יותר.
אני מסכימה איתך, ואני חושבת ש... אני מקווה שהממשלה החדשה שמקשיבה ושומעת את הציבור, יכול להיות שתעשה את השינוי הזה, כי באמת בעל מוגבלות, הוא לא צריך להיות מוגבל אם הוא מקבל איזושהי הכנסה מביטוח לאומי או פנסיה או משהו כזה, להיות מוגבל בעשייה שלו. אני מסכימה איתך במאת האחוזים. כמה נכים יש במדינת ישראל?
המספרים משתנים. היום מדברים על 1.5 מיליון, גם תלוי בהגדרה של הנכה, כי יש נכויות ברמות שונות. יש נכים שהם בכיסאות גלגלים, כמו שאנחנו יודעים, זאת אומרת, אין אפשרות אחת. ויש נכויות במרכאות, קלות יותר. ואיך אתה מגדיר גם, האם זה נכות נפשית, האם זה נכות קוגניטיבית, יש כל מיני...
אבל בסך הכל זה בסביבות 1.5 מיליון?
כן, אבל גם כשאנחנו אומרים את זה, זה לא לגמרי מדויק. ולמה? כי כאשר אתה אומר 1.5 מיליון, זה לא רק הנכים עצמם, זה הסובבים אותם במשפחות.
משפחות.
הם חלק מהעניין. הילדים, המשפחה כולה,
כי מה אתה אומר? למה הם קשורים?
הם קשורים, כי הם חלק מהעניין כדי לסייע. הרי הם לא יכולים להזניח אותם.
בני משפחה מטפלים.
בטח, הם צריכים לסייע, הם צריכים להיות איתם. יש צורך בהם. זה חלק מהעניין. הם גם סדר היום שלהם, הוא בהתאם לנכות שקיימת בבית. אי אפשר להתעלם מזה. נכון שיש גם תמיכה מקצועית כזו או אחרת, תלוי שוב בסוג הנכות, אבל עדיין המשפחה היא זו שנמצאת סביב אותו נכה או איש מוגבלות, וצריך לתת את הדעת גם בעניין הזה. דרך אגב, הם, כשאנחנו רואים את התמונה הכוללת, הם כוח כלכלי אדיר, ואת זה אפשר לעשות עם זה הרבה יותר.
מה זאת אומרת שאתה אומר הם כוח כלכלי?
כי הם צורכים דברים. הם צורכים, הם לא...
יש להם צרכים נוספים.
צרכים מיוחדים, אבל מעבר לזה, הם אנשים שצורכים, כי מעצם נחותם יש להם צורך במוצרים נוספים.
כן.
והם כאלה גם ש, כמו שאמרתי קודם, הם כבר יוצאים למרחב הציבורי. הם קונים, הם אוכלים, הם משתמשים במתקנים, הם יוצאים לקולנוע, לתיאטרון, הם אנשים שחיים בחברה, ואפשר באמצעותם להגדיל את כוח הכלכלי במשק. גם, ואם נוסיף לזה גם את התעסוקה, אז אנחנו נמצא בזה באמת הכנסה גדולה, כאילו מבחינת משקית.
המדינה שלנו כעצם מדינה שיש בה פיגועים ויש בה חיילים שנפגעים, שלא נדע. יש הבדל בין הנכויות?
ודאי. ודאי שיש הבדל. קודם כל, כל אחד, אם הוא נפגע מתאונה, אז זה כאילו מתאונה רגילה, אני מתכוון, לא מפיגוע.
תאונת דרכים?
תאונת דרכים יכולה להיות, גם תאונת עבודה.
כן.
תאונת עבודה כלשהי. אז זה נקראים נכים כלליים, אוקיי? השאר זה בעצם מסווג, אם זה מפיגוע טרור, ואם זה צהל, אז זה נכה צהל. ולכן ההתייחסות היא שונה.
כל קטגוריה יש לה זכויות אחרות.
כן, יש זכויות כאלה ואחרות. ובסך הכל קשה גם לנסות להכליל אותם. וזה גם מוביל אותי לעניין הנוסף, שיש פה הרבה עמותות וארגונים שדואגים לאנשים עם מוגבלות בתחומים שונים.
ולכן יש קושי ללכד אותם לכוח ממש, אחד, ממש. ולכן גם קשה לקבל זכויות עבורם, אתה חושב?
זה, על זה יש חילוקי דעות. בגדול, okay. בגדול ניסו כבר כמה פעמים, וגם היום זה עומד על סדר היום, אם כי לא בצורה מובהקת, זה ליצור מנגנון וארגון יציג, קוראים לזה ארגון יציג, של כלל העוסקים בנכויות הללו. אבל יש קושי, כי כל אחד אומר מי יקבל יותר, מה יקבל, איך יקבל וזה, וכמו שאנחנו יודעים, אנחנו עם הרבה שבטים והרבה...
אז המלחמות האלה קצת מפרידות. המלחמות האלה יוצאים
מצב שקשה באמת להקים את הארגון היציג. אבל מצד שני, ודרך אגב אומרים שאם אתה תעשה את הארגון היציג הזה, אז אתה תקבל יותר, תשיג יותר.
כן.
אבל מצד שני אומרים להפך, אם יהיה ארגון יציג, אתה תקבל פחות, כי אז בעצם... ההוגה אחת כבר ניתנה, ואתם תחלקו ביניכם. אבל לעומת זאת, אם כל אחד בתחום שלו נאבק, אז נכון, זה יוצר כל מיני עימותים כאלה ואחרים, אבל כל אחד דואג לעצמו, אז בסך הכל, הסך הכל הוא יותר גדול. אז זה,
כן,
זו שאלה.
כן, שאלה, אבל שאלה. כן, השאלה באמת מה עושים את זה. איזה חוקים חוקקו לאחרונה, שאתה יודע, לטובת הציבור הנכים?
קודם כל, נושא החוק הוא המרכזי והראשי, זה שוויון...
בתעסוקה?
לא, שוויון למוגבלויות בכלל. זה החוק הבסיסי, שאומר שחוק הזכויות לאנשים עם מוגבלויות. אוקיי? זה הגדול ביותר. אבל יש כמה חוקים שהם ספציפיים. למשל, היו חוק הנושא הזה של הפיצוי לנפגעי פוליו.
זה חדש?
זה לא חדש, זה ותיק, אבל הוא כל פעם מתעדכן בהתאם למצב. יש את חוק לרון של נושא התעסוקה שדיברנו. יש את הנוכח של החוק נטצים, שזה נתיבים ציבוריים לרכבים שנוסעים עליהם נכים.
זה לא הבנים ידעתי.
הבנים האלה שהם יכולים לנסוע בנתיב של הציבורי. ויש את הנושא הזה של חוק שילוב הנכים בעבודות, יש כל הנושא הזה של החוקים שנוגעים בנגישות, שאתה נגישות פיזית, שאתה מחויב, וגם נגישות של שירות, שאתה מחויב כבוסד וגם כעסק לאפשר נגישות לאנשים שבאים אליך לקבל שירות. גם בנושא של תשתיות, תשתיות עצמם, הנושא הזה של נגישות הוא היום ממש מחויב. בכל דבר בעניין, גם במבנים וגם בתשתיות.
זאת אומרת, אם מישהו מרגיש שהוא נפגע כי לא נותנים לו את הנגישות או את כל מה שהוא...
יכול להתלונן.
יכול להתלונן, ואז...
בנסיף, סליחה, זכויות אנשים עם מוגבלות, הוא יכול לפנות ומטפלים בזה.
כן, זה חשוב, זה חשוב שאנשים ידעו. כי באמת, זה אנשים שזכותם כמו כל אזרח, והם צריכים לקבל את הזכויות כמו כל אחד במדינה שלנו, וטוב שאנחנו שמים את זה על סדר היום הציבורי, את הזכויות האלה של הנכים ובעלי מוגבלות. אז אם אנחנו ככה נמשיך את הקו הזה, כי אתה עורך את המגזין, התחלת כעיתונאי,
כן.
ועברת לעריכה של מגזין
אני
באמת.
אני גם כותב, דרך אגב, גם כותב.
אתה גם כותב וגם עורך.
כן, כן,
ראיתי. אבל אתה עושה עוד משהו, שהוא באמת משהו מאוד מעניין, ואתה כותב ספרי ילדים.
כן.
והנה, יש לנו כאן, הבאת ספרי ילדים שכתבת. אז איך הגעת לכתוב ספרי ילדים?
זה סיפור מעניין, כן, אני אגיד לך.
תדבר רק למיקרופון כדי.
כן, זה סיפור מעניין, כי קודם כל הגעתי כי אני כותב, בואו נתחיל עם זה. כשאתה כותב, אז אתה מחפש אפיקי כתיבה. יש לי עוד הרבה דברים בתוך המגירה, שעדיין לא יצאו, לאו דווקא לילדים. אז כך שמבחינה הזאת, כשכותבים,
כל הזמן כותבים.
המרחב הוא גדול. אבל מה שקרה, אני את הספר הראשון שלי הוצאתי ב-2007.
כן.
הספר הראשון.
ספר הילדים הראשון.
הראשון. ספר הילדים הראשון, בדיוק, 2007. וקראתי לו לא כל יום פורים. זה ספר שנולד מתוך, איך נגדיר את זה, כאילו, הייתי מספר לילדים שלי שהיו אז ילדים קטנים.
כן.
סיפור לפני שנה, והסיפור שאני הגיתי הוא בגדול שפורים רצה יום אחד ללכד את כל החגים ביחד לקרנבל אחד.
ככה היית מספר להם כשהיו קטנים.
כן, למה כל חג עושה את החג שלו לבד? בוא נפגיש אותם לקרנבל אחד. ואז הוא פונה לט"ו בשבט. אנחנו אתמול היינו, חגגנו
כן,
ט"ו בשבט. כן,
עוד מעט. ועוד מעט פורים.
כן, אז הוא פונה אליה ואומר לה, תשעת, אני הולך לעשות קרנבל וזה, אני מזמין אותך לקרנבל. מה, כולם יבואו? כן, כולם יבואו. ועובר חג, פסח, פסח ויום עצמאות ושבועות, וכל אחד אומר לו, כן, אנחנו נבוא. וביום הקובע של חג פורים, שזה הקרנבל שכולם צריכים להגיע, הוא יושב, מחכה להם. אף אחד לא בא. איזה עצוב היה פורים, שאף אחד לא בא. אז הוא מסתכל, למה, איך זה שאף אחד לא בא? ואז צץ לו איזה קוסם אחד, ואומר לו, הנה, מה קרה? למה אתה עצוב? הוא אומר, מה, חיכיתי לכל זה, לכל החגים שיבואו כדי שנעשה קרנבל אחד ביחד, אבל לצערי אף אחד לא בא, ואני לא יודע למה, ואני עצוב וכו'. אז הוא אומר לו, אין אפשרות כזאת. יש אפשרות אחרת, ואני יכול להביא לך את כולם ביחד. אז הוא אומר לו, כיצד? הנה, שים לב, הוא שולף את הלפטופ שלו, ומראה לו שהוא מכנס את כל החגים בתוך המסך של המחשב. הוא אומר לו, אתה רואה? כולם ביחד, אתם עכשיו ביחד, תצאו ותחגגו.
אז מתוך הסיפור שסיפרת לילדיך, אמרת, האם יש כבר סיפור לילדים?
אני
יוציא את זה.
נכון. וזה מה שעשיתי. ואחרי זה נולד הספר הבא. הספר הבא השני זה משחק החלומות.
אבל רגע, אל תספר לי את כל הסיפורים, כי אז אנחנו לא נקנה את הספרים ולא נרכוש אותם. וכך כל יצאו כבר ארבעה ילדים, נכון? ארבעה ספרים, זה ארבעה ילדים. אני אומרת, כל ספר זה ילד.
כן, אפשר להגדיר ככה, בהחלט.
ויש כבר נכדים?
ברור. הספר האחרון, שהוא יצא ממש לפני מספר חודשים.
תראה לנו אותו, תראה למצלמה.
כן,
למצלמה הזאת, כן. אוקיי, טיול סיפור עם סבא סביקו. סביקו, מה זה סבא סביקו?
זה השם שנתנה לי הנכדה.
אוקיי.
ואז אני אימצתי אותו. זה בעצם, אני כבר מקריא לך, סבא סביקו זה כמו רכבת, אתה הקטר, ואנחנו הקרונות. אמרה אושר, זה הנכדה הגדולה שלי, היום בת 6.5. בכל צוהל, רק שלא נרד מהפסים, היא הוסיפה. מפגש מחודש בין סבא לנכדותיו בימי קורונה מציג שמחת חיים, חמלה ואהבה. הרכבת האנושית משפחתית זקוקה הן לקטר והן לקרונות כדי להמשיך ולהתגלגל וליהנות מיופיה של הדרך. זה הסיפור.
מקסים. אז זה אתה קורא גם לנכדים, התחלת עם הילדים, קורא
בדיוק, התחלנו עם הילדים, הספרים הקודמים היו הילדים. ואלה כבר הנכדים והנכדות.
אז נצא לעוד שיר, ולאחר מכן נמשיך ולספר גם על הפרסים שקיבלת, ועל גם על העיסוק שלך במועצה האזורית גזר. יש גם מה לדבר.
שמחה, יש מה לספר.
כן.
תודה.
כולנו עבודים מחפשים עוד משמעות צעצועים שואפים אל הפשטות כמו בית עם פזמון וניגון רק לפישוט כי הטוב בכל דבר זה לוותר על חסרונות להכיר תודה למוזה שחוזרת בלילות לא יכול כבר לחכות נשמה שלי שערי קרובה אליי הלוואי, הלוואי שתתנגני עד סוף ימי את מלווה אותי בכל דקה ביום ומלטפת בחום וכמו ילד מתרגש שאת נשארת זה מרגיש לי חלום
חזרנו, אנחנו כאן איתכם, תודה שחזרתם ואתם איתנו. ישראל, אתה, אני קראתי עליך קצת, וקראתי שזכית גם בפרס ספיר למחקר בתחום הרשויות המקומיות. אני גם קרובה לנושא, התואר שלי עוסק ברשויות מקומיות, אני אשמח לשמוע על הפרס הזה, איזה מחקר עשית על הרשויות המקומיות.
אז קודם כל,
רגע.
כן, כן. אז קודם כל נתקן, אני זכיתי פעמיים.
פעמיים, שני פרסים, וואו.
אחד ב-1989.
כן.
על בעצם זה הפרס היה התבסס על עבודת התזה שלי לתואר שני במדעי המדינה ומינהל ציבורי והנושא היה ייצוגיות של המיעוט הערבי בערים מעורבות בדגש ברמלה ולוד.
מה זאת אומרת ייצוג של מה שלהם?
במפה הפוליטית העירונית, כלומר במועצה. באיזה אופן הם מקבלים ייצוג או חותרים לייצוג. הערים המעורבות, רמלה ולוד, היום הם עומדים על משהו בסביבות 30% ערבים, 70% יהודים. בשנים שאני עשיתי את עבודת המאסטר, זה היה בערך קרוב ל-20%. זה עלה עם השנים.
ומה גילית? כן, מה גילית?
גיליתי שהייצוג שלהם הוא היה מינימלי, אבל עבודה שתוך כדי עבודה ומחקר שעשיתי, אני זיהיתי וציינתי את זה בעבודה, שבמרוצת השנים הם יגיעו לייצוג הולם באופן מיוחד, ואפילו התמודדו על ראשות העיר.
Mm.
כן. אז מבחינת המועצה צדקתי. זאת אומרת, היום למשל בלוד יש 6 חברי מועצה,
מתוך
19 חברי מועצה, שזה okay, ייצוג שזה מכובד מאוד.
מתאים ל-30%.
בהחלט, בהחלט. וברמלה זה טיפה פחות, כי רמלה גם יש לה פחות, זה פחות מבחינת אחוזים,
פחות תושבים
25%.
ערבים?
שמה, כן, שמה יש להם שני ערבים. ובנושא של הרשות העיר עצמה, אז תמיד יש את הקולות האלה שאומרים להם שהנה זה הפעם אנחנו מתמודדים, אבל ברגע האחרון הם נמנעים. הפעם יכול להיות, אני מתכוון לבחירות, בסוף השנה יש בחירות לרשויות המקומיות, כמו שאנחנו יודעים, ב-31 באוקטובר 23, אז יש עניין, וכנראה זה יכול להיות שיהיה.
מועמד ערבי?
שיהיה מועמד ערבי בלוד, שיתמודד על רשות העיר.
אבל יש לו אפשרות לזכות, אתה חושב?
אז זה בעייתי, כמובן, זה לא פשוט. לא, לא, אין ספק, זה לא פשוט. אבל זה אומר, זה סוג של אמירה. אנחנו צריכים לדעת שכל אחד גם שמתמודד, גם יהודים בינם לבין עצמם, אין גרנטי שתזכה. אתה לא יודע. אז זאת התמודדות. היא לא פשוטה, ולפעמים יש גם הפתעות, שנדמה לך שאתה יודע מי מנצח, ובסוף קורה משהו אחר. אבל עצם ההתמודדות, גם במגזר היהודי, זה סוג של אמירה, זה סוג של איתות למה אתה הולך ומה אתה מכוון. ולכן, גם אם הם לא יזכו, וסביר להניח שלא יזכו, בוא נגיד את זה נכון, מאוד סביר להניח שזה לא יקרה, אבל זה באמת איתות לגבי המעמד שלהם, לגבי
השיתופי פעולה אחר כך עם ראש העיר הנבחר.
גם זה יכול להיות, תלוי איך המפה הפוליטית תיווצר.
כן.
זה לגבי המחקר הראשון שעשיתי, וזכיתי בו בפרס ב-1989, כמו שאמרתי, ובשנת 2000...
זכית שוב.
זכיתי שוב.
כן.
וזכיתי אז בפרס... אני עזמתי את זה, אני כבר הייתי אחרי כבר הלימודים, אבל מפעל הפייס מאפשר לחוקרים, מה שהם קוראים, להציג נושאים למחקר, והם מחליטים מי יקבל את הפרס כדי שהמחקר הזה יקבל, כי זה פרס כספי הרי, כדי לאפשר שאתה מתפנה לזה וכותב את המחקר.
אז על מה היה המחקר?
אז היה המחקר הזה היה פעם על הנושא של האינטרנט בשירות הרשות המקומית ליצירת הקשר עם הקהילה, עם התושבים.
וזה היה בשנת?
2000.
זאת אומרת שבכלל לא היה אינטרנט.
היה ממש, התחילו לדבר על זה רק.
אני חושבת שהיום הכלי הרציני ביותר, זה כלי האינטרנט, הוואטסאפ, ההודעות. אנחנו מקבלים במועצה שאנחנו גרים, הרבה מאוד הודעות, אני יודעת, אני עובדת עם רשויות מקומיות.
זה יותר מהאינטרנט, כמובן. זה מיידי.
זה הקשר.
ואתה מקבל את זה מיידי. ומה שהיה יפה במחקר הזה, שלא עשיתי אותו לבד, אלא הייתי צריך להציג רשות מקומית, שהיא תהיה המודל לעניין הזה כדי לבחון את המחקר. אז בחרתי...
במה בחרת?
במועצה המקומית הר אדר.
הר אדר.
כן. והם כתוצאה מזה גם קיבלו איזה 100,000 שקל כחלק מהעניין כדי להטמיע את התהליכים הראשונים של האינטרנט בתוך הרשות המקומית.
אז אתה רואה רחוק, אני יכולה לומר. בשלל עיסוקיך, באמת אני רואה שאתה ככה מכוון רחוק, אתה יכול לראות את מה שיכול להתפתח, יש לך את זה, נכון?
תראה, אני לא מתיימר, אבל אני האמת מסתכל תהליכים קדימה. זה נכון. אני מסתכל תהליכים קדימה, והתמונה גם שאני רואה, סתם, הכלל עולמית.
מה אתה רואה? זהו, מה אתה יכול להגיד על העולם, על המדינה שלנו? בוא נתחיל קצת עם המדינה, עם מה שקורה אצלנו.
עכשיו נדבר על המועצה האזורית גזר.
גזר, טוב, את הגזר אנחנו אולי נשאיר לפעם אחרת את המועצה, אבל אם אנחנו, כי לא נשאר לנו עוד הרבה זמן, אבל... מה אתה רואה לגבי מה שקורה בתהליכים במדינה שלנו?
תראה, אני לא רוצה להישמע אפוקליפסטי, אבל התמונה היא לא הכי.
אתה לא רואה ש...
כן, אני נראה לי שפשוט, תראו, העולם מתקדם, אין ספק. אבל כשאתה מתקדם, אתה גם יוצר סוג כזה או אחר של בעיות, שאתה לא יכול לעמוד בפניהם. זאת אומרת, אם אנחנו ניקח אפילו את הטלפון או את הנייד, את הסמארטפון, שאנחנו באמת, אנחנו יכולים להיות בלעדיהם, אי אפשר. אבל הם גורמים להרבה תחלואים. הם יוצרים הרבה בעיות כתוצאה מזה. אי אפשר להתעלם מזה. מצד אחד, אין ספק, זה נוחות וזה עוזר, אבל זה הולך גם למקומות לא טובים.
אבל כל דבר יש לו, כל דבר שיש לו יתרונות, יש לו גם חסרונות. אז כמו שאמרת שהמחקר עם האינטרנט והרשויות המקומיות, תראה לאן, לאיזה מקום. ומצד שני, נכון, אנשים מקליטים אנשים, ואנשים מביאים את הכוח הזה למקום לא הכי נוח ונעים, אבל צריך את האיזון הזה.
אני מסכים. השאלה אם אנחנו בעידן של יבנו ולעתיד לבוא, אם אנחנו מסוגלים ליצור את האיזון הזה, או שבסוף זה יגבר עלינו. וזאת שאלה.
אז זאת השאלה.
ואני כעיקרון, לצערי הרב, נראה לי, זה כמובן תהליך ארוך, כן? כן. לא קורה מחר, מחרתיים, ולא גם לעוד שנה, שנתיים, ואפילו לא עוד עשור. אבל אתה רואה את המגמה, לפחות בעיניים שאנחנו רואים את זה, המגמה הזאת היא לא הכי טובה.
אתה רואה את החסרונות.
אני לא רוצה להגיד חסרונות, אבל אני רואה את המוקשים שיש בתוך זה. זה לא יודע אם זה חסרון. אבל זה טוב לדעת את זה. כי אם אתה יודע, אז אולי אתה יכול להתמודד כדי שזה לא ינצח אותך.
כן, צריך, אני חושבת, לעשות את החשיבה הזאת. משפט לסיום, יש משהו שעדיין לא עשית ובוער בך?
יפה. האמת, יש כמה דברים שאני רוצה לעשות, אבל אני לא יודע אם אני רוצה עכשיו לשתף את הציבור.
אוקיי, אבל יש. קודם כל, אני חושבת שזה שאדם כמוך בא ואומר, יש לי עוד, תראה כמה עיסוקים, ואתה אומר, יש לי עוד הרבה במגירה. זה מעורר השראה.
תודה.
זה מעורר השראה, וזה באמת מסר להעביר למאזינים בכל גיל אפשר, לחלום, לרצות. נכון. לכתוב למגירה ולהמשיך, וזה גם מסר, אני חושבת, לציבור הנכים והמוגבלים. הכוח שיש במחשבה וברצון להמשיך הלאה.
אני מסכים איתך לגמרי. אמרת את זה בצורה הכי נכונה שיכולה להיות, ואני אומר לכולם, תקומו מהחלום של הלילה ותבצעו אותו בפועל. אני חושב שזה יכול להיות על הכיפק לכל אחד ואחד. תגשימו את החלומות.
מילה לסיום, ככה לפני שמסתיימת לנו התוכנית?
המילה לסיום היא שצריך לשמור גם על אופטימיות. צריך באמת לראות את ה... למרות שהערתי את מה שהערתי לגבי העתיד, צריך לראות את הדברים החיוביים שקיימים בכל זאת, להגיד תודה על מה שיש,
נכון.
ולהמשיך קדימה, ולראות את האחר, את הזולת, אם אפשר להושיט יד, צריך להושיט יד. אם אפשר לחבק, אנחנו במציאות כזאת שמאוד מבלבלת, עם השסעים ושיח נמוך, ויש חשש, משמיעים את זה בכל רם, שיש
כן.
חשש למלחמת אזרחים וכדומה.
כן.
זה מזעזע לשמוע את זה. אז בואו נקווה שבכל זאת הלהבות ככה ירדו, ונחבק אחד את השני ונועה, ויש רק עם אחד. ויש ארץ
אין
אחד,
לנו מדינה אחרת.
ואולי לנו מדינה אחרת. יאללה, קדימה, נתאחד, ויהיה בסדר.
תודה רבה על המילים האלה. תודה רבה על החשיבה החיובית, על המסר הזה שאנחנו עם אחד, וצריך באמת לשמוע ולהקשיב אחד לשני, כי אין לנו ארץ אחרת.
אני גם מודה לך שהזמנת אותי. היה לי לעונג, ושיהיה לך המשך מוצלח בתוכניות הבאות.
תודה רבה, ישראל פרץ. תודה רבה שהגעת כאן לרדיו סול. מאזינות ומאזינים, תודה לטכנאי השידור שוקי אברהם. תודה לאחד שלי, משה חייקה, שמלווה אותי כאן בכל התוכניות. תודה לכם, שיהיה ערב טוב, המשך שבוע טוב, להתראות בתוכנית הבאה.
נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. כל נותן.